אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף חוף א' למעלה. שולח לרב אבא בר זבדה למרי בר מר, בואי מיני תשאלו את רבינה, מה הדין כשאחד דר בחוצר חבר או ישלוי מדעתוי, צורך להעלות לו שכר או לא, האם הוא צריך להעלות לו שכר או לא? עד האוכל נוח נפשי דרבונה, מתיים רבינה נסתלק לבית עולמו, נסתלק רבונה, אז לא היה תשובה על זה. אמר לי רבי בר רבונה, אחר כך אמר רבי הבן של רבונה למרי בר מר, אוכל בא אבא מרי שהוא רבונה משמי דרב, אין צורך לעלות לשכר, הדר בחצר, בחצר של חברו שלא מדעתו לא צריך לעלות לשכר. עוד עניין הוא אמר לו, והסוחר בית מרובן מה לשכר לשמעון? אחד שסוחר בית מרובן צריך לשלם לשמעון. מה הפשט? שמעון מה עביד איתי? אומרת הגמרא אוכל כומר, נמצא בית של שמעון מעלה לשכר. ראובן הזכיר בית למישהו, אחר כך התברר שזה בכלל לא שלו, זה של שמעון. אז כשהדייר רוצה לשלם, למי הוא משלם? לבעל הדירה, לא לזה שהזכיר לו, רק לבעל הדירה, לשמעון. זאת אומרת, נמצא עם כך, שזה ששכר את בית שמעון מראובן, היה גר בבית של שמעון שלא מדתו. ועל זה אתה אומר שהוא כן צריך לעלות לו שכר. תארת, אם כך זה סתירה למה שאמרת מקודם שאחד שדר בחצר חברו שלא מדעתו, לא צריך לעלות לו שכר. אומרת הגמרא דקיימא לאגרא דלא קיימא לאגרא. אם זה בית כזה שעומד להשכרה, אז אם כך זה נהנה וזה חוסר, צריך לשלם לו. אם זה לא קיימא לאגרא, אם שמעון לא עומד להשכיר את זה, אז זה מה שנקרא זה נהנה וזה לא חוסר, אז הוא לא צריך לשלם לו. התמנה מאמר בחיה בר אובן, אמר אבא, אמר לא, אמר בחיה בר אובן, אמר רבונה, הדור בחצר חברו שלא מדעתו, אין צורך לעלות לשכר, לסוחר בית מבני העיר, מעלה לשכר לבעלים, מה זה, מה הפשט כאן, בעלים מעביד איתו, אורי כמה, נמצאו לו בעלים, מעלה להם שכר, כי זה שלהם, שואלת הגמרא, תארת, לכל עיר הזה סתירה, כרי, מה שמע, שהדר שלא מדעת בעלים, אם הוא דר שם, כן צריך לשלם. והי, מקודם אמרנו, הדר בחצי חברו שלא מדעתו, לא צריך לעלות לו שכר, אומרת הגמרא, עוד לקיים אל האגר, עוד לקיים אל האגר. כמו שהגמרא תרצה ל... אומר אף שכר, אומר אף הונה, אומר אף. הדור בחוץ חברו שלא מדעתו, אין צורך לעלות לו שכר. פה כבר כתוב דבר חדש. משום שנאמר, הוא שאיו יוקס שואר. יש שד ששמו שאיו, שהוא מתנחל בבית ששומם אין שם הדייר, ומילא, אז ממילא נמצא כשהדייר הגיע לבית הנטוש הזה וגר שם, אז הוא עשה טובה לבעל הבית, שעל ידי זה השדים לא הגיעו. אומר מה ברבה של ידידי חוזלי, ראיתי את השד הזה, הוא מנגח כתוירה, הוא היה מנגח כמו שור. רב יוסף אומר, בייסם יספי יוסף, רב יוסף אומר משהו אחר, שבית שמיושב באנשים, מחזיק ממד, למה? כי עושים כל הזמן שיפוצים קטנים, פה יש בעיה בחשמל, פה יש בעיה בצנרת, פה יש נזילה, פה צריך לעשות קצת צבע, ואם גרים שם אז מתקנים, אבל אם לא גרים שם, הבית הולך וחרב. ממילא, אז הוא עשה טובה לבעל הבית, לכן לא צריך לעלות לשכר. מהי בני ומה נפקי מיני? היא כבני דקו משתמש בביציבה וטיבנה. כשהבעל הבית היה משתמש בבית הזה בתור מחסן, אבל הוא לא היה גר שם, אז השד כבר לא נמצא שם, כי סוף סוף יש השתמשות שם. אז לפי השיטה של שאיו בבית, זה כבר לא. אבל לפי הטעם של רבי יוסף, עדיין קיים העניין הזה, כי כל עוד הבית לא מיושב באנשים, הרי שהבית הולך ונחרב לאט לאט, כי כל הזמן... אין מי שיעשה את השיפוצים הנדרשים. מספר את הגמרא ההוא גברה, דבונו הפדנה הקלקלתא דיאסמה. היה יהודי שבנה את הארמון שלו על גבי השטח הקרקע ששם היה האשפה של היתומים, שזה היה שייך ליתומים. הגבר רב נחמן לפדנה מנה. רב נחמן היה הדיין והיה לו את הסמכות, כמו שכתוב בגמרא בכמה פעמים. אז לכן הוא לקח מהם את הבית, כדי שהם ישלמו ליתומים מה שמגיע להם. לעמק סוב הרב נחמן, דור בחוץ חבר שלהם מדעת, צורך לעלות לשכר, למה? כרי אותו מקום, אותו קרקע, אותו השפעה, לא עמדה להשכרה. והיהודי הזה נהנה, זאת אומרת, זה נהנה וזה לא חוסר, סוב הרב נחמן, שצריך לעלות לשכר. אומרת הגמור, ההוא מקורי קרמנוע ודוירבן, ואבי אבל אליאס מדובר מועד, המקום הזה... במחסן הזה, באשפטון הזה, גרו אנשים פעם, אומה מסוימת שקוראים לזה קרמנוי, והם היו נתנו שכר ליתומים. במילא נמצא שבזה שהיהודי הזה בנה שמה, הוא הפסיד ליתומים. אומר לי, אמר רב נחמן לאותו יהודי, זיל פייסינו ליסמה. לך תפייס אותם, תתן להם מה שמגיע להם. ולא ישגח, הוא לא ישגח מה שרב נחמן אומר. הגבר רב נחמן לפדנה מני, אז לקח רב נחמן את הבית שלו, עד שישלם ליתומים. למדנו במשנה, כיצד משלם את מה שנאנס, אם היא הבאמה אכלה את הפירות וירקות מתוך הרחבה, שזה רשות רבים, אז המשלם הבעלים רק מה שנהנית היות, וזה שן ברשות הרבים, משלם רק מה שנהנה. ואילו אם אכלה מצידי הרחבה, משלם את מה שהזיקו. אומר רב, למה משלם את מה שהזיקו? במחזרס, כי מדובר שהבהמה מחזירה את ראשה מתוך הרחבה לצידה של הרחבה. במילא זה נזק משונה, זה דבר משונה מה שהיא עושה. ולכן זה נזק של קרן, נזק של קרן ברשות הרבים, חייב. באמת חצי נזק רק בפעמים ראשונות, אבל חייב. שמואל אמר, אפילו כשעשה כך, מחזרס נע מפוטור, כי זה דרכה בכך. ואם כך, אז היא נמצאה ששן ברשות הרבים הרי פטור. אז נשאלת השאלה, הרי שמואל סובר, הרי מה המשנה אומרת, מאוכל מצידי הרך ומשלם את מה שהזיקו, ולשמואל איך הם ישכח אסלו דמחי, באיזה אופן? אומרת הגמור, כגון ושוב כסו לרך ואוזלה וקומו בצידי רך, ושמואל סובר, כשהבהמה הולכת מתוך אמצע הרחבה, והיא הולכת לצד הרחבה, היות ויש שם מקום, אין דרך השברים ללכת שם, על כך זה לא נחשב כרשות הרבים, רק כרשות הנזק, ולכן זה חיוב של שן שחייב נזק שלם. והיא כדי מסנה לאוש מצה באפי נפשו. יש כאלו שלמדים את המחלוקת רב ושמואל לא על המשנה, רק ברייסה בפני עצמה. מחזרס, בהמה שהחזירה ראשה מתוך הרחבה, ואכלה את הפירות בצד הרחבה, רב אומר חייבס כי זה קרן ברשות הרבים, ושמואל אומר פטור כי זה שן, כי זה דרכה בכך, ואם כך זה פטור ברשות הרבים. ולשמואל הרי למדנו פה אצלנו במשנה שאכלה מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה, איך אם ישכח אצלו דמחי ובאיזה אופן, אומרת הגמור גגון לשאוף כל הרחבו, ועוז למקומו בצידי רחבו, שהבהמה עזבה את הרחבה ממש, והיא הלכה ואכלה ממש בצידי הרחבה. וכמו שרש"י הסביר, היות ואין הדרך השברים ללכת, שם זה נחשב כרשות היחיד. מוסיף רב נחמן בר יצחוק, קושיה על רב שאומר, שמחזרת ראשה מהרחבה אל צידי הרחבה, הגדרתו כקרן, ואם כך משלמת מה שהיא זיקה, למדנו. אכלה מפתח החנות, אמרה המשנה, משלמת מה שנהנית. למה? כי זה נקרא רשות הרבים. ואם כך, נזק שאין ברשות הרבים, משלם רק מה שנהנית ולא מה שהזיקה. איך אם ישכח אסלו? הרי פה לא שייך לומר שזה באמצע הרחבה. כי זה פתח החנות, זה כל פעם בצד. אז מדובר בוודאי פשיטו במחזרת, שהיא עומדת באמצע והיא מחזירה את ראשה לצדי הרחבה. וכלומר, מה שנהנה, אתה רואה שאתה אומר שהיא לא משלמת מה שהזיקה, זאת אומרת, זה לא נחשב כרשות הרבים, רק זה נחשב, זה לא נחשב כרשות הרבים, רק כרשות הנזק. להפך, זה נחשב כרשות הרבים, וכלומר, מה שנהנה, ואם כך זה נחשב כנזקי שן ברשות הרבים, שהחיוב זה רק מה שנהנה ולא מה שהזיקה, שזה מה ש... רב אומר, נזקי קרן, מה שנהנס אין, מה שזיקה לא, ולא כרב שסובר משלם את מה שזיקה היות, וזה נחשב כקרן. הוא מויסיב לו והוא מפרק לו, וקיימה בקרן זוביס. הוא מתרץ זה שמדובר, כמו שרשי מסביר, יש את התמונה ברשי, שהחנות קיימת, יש במבוי קטן, שזה הולך למבוי גדול, והמבוי נמצא, הפתח החנות נמצא ככה די באמצע, וכשהיא הולכת היא לא צריכה להחזיר את ראשה, רק תקיף היא פוגעת בפירות שבפתח החנות, בדרך הילוכה היא לא צריכה להחזיר את ראשה, ולכן באופן כזה רב מודה שהיא משלמת רק מה שהיא נהנס, כי באופן כזה זה כדרכה, ואם כך זה נזקי שן ברשות הרבים, אז בוודאי שהיא נזקי שן ברשות הרבים, פטור, והיא משלמת רק מה שנהנס ולא מה שהזיקו. היא כדאמרה, מחזרס כולם לפליגד החייבס. זה ברור, יש גרסה אחרת במחלוקת רב ושמואל. הגרסה הזו אומרת שמחזרס רואה שלצד הרך ולכולם חייבת לשלם מה שהזיקה, גם שמואל מודה שזה נזקי קרן. כי פליגד במקצה מוקוים, מרשוסה לרשוסה אבם. הבן אדם הזה היה לו שטח, והוא החליט לצמצם את שטחו, הוא נכנס יותר פנימה לתוך שטחו, ושם בנה גדר, והוא הניח את השטח שכנס, הוא הניח את זה לרשות הרבים, ושם הוא שם את הפירות שלו, והבהמה אכלה את זה כשהיא הלכה שם. והנה, יש לנו מחלוקת, בדף ממתת יש מחלוקת, רבי שמואל ורבי עקיבא. האם כשהתורה מחייבת בור, בדרך כלל בור, הכוונה, כשבן אדם עשה בור ברשות הרבים. מה יהיה הדין כשאדם עשה בור ברשותו, והפקיר את רשותו יחד עם בורו לרשות הרבים, ומישהו נזק. רבי עקיבא סובר, בעל הבור חייב, כי זה נחשב כמו קרה בור ברשות הרבים. רבי שמואל סובר שהוא פטור, היות והוא יכול לומר, לא לכך הפקרת את זה, שאני אהיה חייב. אז באוכי התמר, אומר רב, לא ישון, אלא מחזרס. רק כשמחזרת ראשה לצדי הרחבה, משלם את מה שהזיקו. אבל מקצמו כמרשוס אלה שוזרם פטור. ושמואל לא אמר אפילו מקצמו כמרשוס אלה שוזרם חייב. אז שואל את הגמורה, למה בבור בשוזר קומפליק? זאת אומרת שהם חולקים במחלוק, כזה רבי שמואל ורבי עקיבא שהזכרנו עכשיו. האם כשאחד מפקיר רשותו עם בורו יחד, האם יש בזה חיוב של בורו? לא. רב דו אמר פורטו רב שאומר שכשהוא יקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, בעל הבהמה פטור מנזקי הפרות כסובר, בור בשוזר חייב. שאחד שחפר בור ברשותו והפקיר רשותו, הרי חייב בנזקיו. ואם כך, גם זה שיקצה מקום מרשותו לרשות הרבים והניח שם את הפרות, הרי שהוא חייב בנזקים. אז אם כך, בעל הבהמה פטור. כרי שהגמרא אומרת בדף למד, כל המקלקלים ברשות הרבים וזיקו חייבים לשלם, וכל הקודם להחזיק בהם זכר. ושמואל דומה חייב, שמואל שסובר שבעל הבהמה חייב כן בנזקי הפרות, היות וכסוב הבור בשוזר פוטר. ואף זה שיקצה מקום לרשות הרבים והניח שם פרות, זה לא בכלל מקלקל רשות הרבים, ולכן בעל הבהמה חייב בנזקי הפרות. אומר לו רב, לא אלומי מלוך, באלמך, בור בשוסי פוטר. האמת היא שאני יכול לסבור גם כן, שבדרך כלל זה שחפה בור ברשותו והפקיר רשותו ובורו פטור. היות והתורה מחייבת רק כשאחד עושה בור ברשות הרבים. ושי נאוכד, אומר, לאף כל כמינו, דמקרבס לו לפירוי סור לשוסי רבים, ומחייבת לתורו בעל הבימה פטור, היות ויכול לומר לבעל הפירות, הרי השור שלי יש לו רשות ללכת שם, בשטח הזה המכונס. אז אם כך, אין לך רשות על כל פנים לדרוש ממני תשלום בזה ששמת את הפירות, ליד את הפירות שלך ואת הירקות, ליד הפרה שלי שיש לה רשות ללכת כאן. ושמואל אומר בעלמה, אני יכול לסבור שהאחד שחפר בור ברשותו והפקיר את זה כן חיה. ואם כך, למה כשהוא יקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, הרי בעל הבהמה צריך לשלם את הפירות, וזה לא נחשב כמקלקל ברשות הרבים, דביש לא מבור, איקל מהם עליו הדתי. כבהמה לא צריכה לעלות על דתה להישמר מהבור. ואם כך, היות ויש לה רשות ללכת שם, חייב בעל הבור אם קרה לה משהו. אלו פירוס מאיקל מהם עליו הדתי, האם אפשר לומר שהבהמה לא מעלה על דתה להישמר מהפירות, או חוז עליה, הרי היא רואה אותם. ולכן זה לא נחשב כמקלקל ברשות הרבים. למה מחזרס תנועי, דסני למדנו אוכלו מתוך הרחבה משלמס מה שנאנס. הבהמה שאכלה מתוך הרחבה, כלומר מאמצע רשות הרבים, היות לזה שן ברשות הרבים, אז יש רק חיוב תשלומים של מה שנאנס. מצידי הרחבה משלמס מה שהזיקו, דיבר הרמר ורבי יהודה, ואילו רבי יוסי ורבי לזר אומר, אין דרך הולך ללאללך, זאת אומרת שרבי יוסי גם סובר, שאכלה מצילי הרחבה משלמת מה שהזיקה. אלו מה יש ביניהם? מחזרס היא כביניהם. תנא קמא סובה מחזרס נם משלם מה שנאנס. רבי יוסי סובה משלם מה שהזיקו, היות וזה הגדרה של קרן. אומרת הגמרא לא, כולה, אז אם כך, לא מסתבר לומר שרב ושמואל חולקים בפלוגתא תנועי. אומרת הגמרא לא, כולם יסברו מחזרס, היא כרב, היא כשמואל. כלומר, לא צריך לומר שהפלוגתא הזה תלוי בפלוגתא הזה. רק באוכל במה הם חולקים, מה ממעטים מהפסוק וביר בשדה אחר. כי אנחנו עד עכשיו יודעים, עיבור בשדה אחר ולא ברשות הרבים. נזקי שם ברשות הרבים פטור. אבל בעצם מתברר לנו שזה המחלוקת שלהם. מה עושה? התנקה מסובר וביר בשדה אחר, כמו שדיברנו עד עכשיו ולא ברשות הרבים. ממילא נזקי שם ברשות הרבים, זה רק משלם זמן שנאנס. לכן אכלה מתוך הרבה משלמת רק משנאנס. ומה עשו רבי יוסי סובר, הוא ביה בשדה אחר לא בא למעט רשות הרבים, זה רק בא למעט, אם הבהמה אכלה את הפירות ברשותה, זאת אומרת ברשות המזיק, אז היא פטורה. שואלת הגמרא, ברשות המזיק? אנחנו לא צריכים פסוק. למה המזיק יכול לומר לה, נזק רק שנייה, איך אתה בא לרשות שלי? פירור ברשיס, מי בואה? איך באים הפירות שלך ברשות שלי? בוודאי שהפרה שלי אכלה את הפירות. מה אנחנו צריכים פסוק? בהכרח שהפסוק הוא ביה בשדה אחר, בר כן למעט שן ברשות הרבים. אז אם כאן אולי, אז שוב פעם נשאלת השאלה, השם מחלוקת השאלה, תנקה מברבי יויסי אולי, תלוי בפלוקת של רב ושמואל, האם מחזרס דינו כקרן או דינו כרגל, כשן. אלו דאילפה ורב אוישיה איקה בינינו. הגמרא אמרה לאל, שאילפה אומר שבהמה שאכלה מעל גבי חברתה, ברשות הרבים, יש חיוב של נזק שלם. רב אוישיה אומר, שבימה שקפצה ברשות הרבים ואכלה מתוך קופה, חייבת חוץ לנזק. אז רב מאיר שאומר שאוכל מתוך אהבה משלם את מה שנהנה סובר, שגם באופן של אילפה וגם באופן של רב אוישיה ככה דין. רב יוסי סובר, היות ואין דרכה לאכול מלגבי חברתה, אין דרכה לקפוץ ולאכול רק ללכת, משלם את מה שהזיקה, היות וזה נזקי קרן, ולכן משלם את ההזק. אומרת המשנה, הכלב והגדי שקופצו מורי שגג ושוברו כעס הכלים, משלם נזק שולם מפני שאין מועון. היות וזה הדרך שלהם לקפוץ, וזה מדובר בשוס הנזק כמובן, כרי רגל בשוס הנזק, רק בשוס הנזק חייב ולא ברשות הרבים. הכלב שנוטל חרורה, כלב לקח איזה בייגלה שהיה בתוך תנור, ובתוך הבייגלה היו גחלים, והכלב הלך עם הבייגלה הזה לגדיש כדי לאכול את זה. אחר כך כשאכל את הבייגלה נשארו הגחלים. הגחלים האלו היו לוחשות, ובמילא הם הדליקו את כל הגדיש, את כל השדה. אוכל לסחרור, הדליק את הגודיש, על האחרור, משלם נזק שולם. הבעל הבית משלם על הבייגלה, משלם נזק שולם, היות וזה נזקי שן, וזה היה ברשות היחיד. ועל הגדיש משלם חצי נזק, תגמר תקף בדווקא בהסתווית, המחלוקת הגדולה והידועה, בין רבי יוחנן לרשלוקיש, האם אישו מישים חיצוב, או אישו מישים מומוינוי. אומרת הגמרא תאי מדקופצו או נופלו פוטו. פה במשנה ממש משמע שדווקא הכלב הקדיש שקפצו מראש הגג, רק באופן כזה מחייבים את הבעל. אבל אם נפלו מהגג, שזה היה אונס ונשברו כלים, הבעל הבית פטור? אי, נשאלת השאלה למה, הרי איך הבעל הבית הרשה להם בכלל להיות על הגג? זה פשיעה. רק מה תאמר, זה היה תחילתו בפשיעה, אבל בסופו באונס, כי סוף סוף הנזק יקרה מחמת נפילתם. וזה כבר אונס. אז יהיה לנו ראייה על מקסוב התחילה עושה בפשיעה ובסופו באונס פוטו. תנן, המאוך הכלב, הקדיש קופצו מראש הגג ושובר זכלים. משלם נזק שולם, נופלו פטורים. אז אוני, חלמן דומה התחילה עושה בפשיעה ובסופו באונס פוטו, בסדר. אל למן דומה שתחילה עושה בפשיעה ובסופו באונס חיים מייק למאמר, איך אתה תיישב פה את הדיוק שאו נופלו פוטו. אתם שואלים שאלה, באיזה אופן זה מדובר? אם הכלים סמוכים ליד הכותל, איך יכולים להישבר על די קפיצה? כי בדרך כלל בקפיצה זה יוצא שיותר מרוחק מהכותל של הבית. ואם תאמר שזה רחוק, שזה יכול להישבר בקפיצה, אז איך יכולים הכלים להשתבר בזה שיפלו? הרי כשנופלים, נופלים סמוך לכותל. אומרים התוספות, או שמדובר שזה בין לבין, לא רחוק ולא קרוב, או שזה מדובר בכלים ארוכים, שבין כה הם היו נשברים, גם בנפילה, גם בקפיצה. אומרת הגמרא, כגון דמקר וכלים לגבי קויסל, דכי קופצה בקפיצה לנופלה עליהו, ואפילו תחילה עושה בפשיעה לקט. הגמרא מתרצת, שלא מדובר פה בתחילה עושה בפשיעה וסוף באונס, אין פה תחילה עושה בפשיעה, למה? כי מדובר פה שהכלים מונחים סמוך מאוד ליד הכותל, ואז אפילו אם הם היו נופלים, אם היו קופצים, שזה בעצם הפשיעה. כרי, מה השאלה? מה זה נקרא תחילה עושה בפשיעה? איך הוא ירשה להם להיות על הגג? הרי הם יכולים לקפוץ ולשבור את הכלים, זה נקרא תחילה עושה בפשיעה. אומרת הגמרא לא. מדובר שהכלים סמוך לכותל, שאפילו אם היו קופצים, הם לא היו שוברים את הכלים. אז מילא זה אין פה תחילה עושה בפשיעה. אומר רב זביד משמי דרובה פעומים שאפילו נופלו נמר חייב. לפעמים אפילו נפלו כלב הקדים מהגג ושברו את הכלים, גם כן הבעלים חייבים, אפילו לשיטה הסוברת שתחילתו בפשיעה וסויפה בו אין ספוטו. זאת אומרת, יש אופן שנפילת כלב הקדים מראש הגג נחשב כפשיעת בעלים. משכחס לו, בקויסל ראו, אם מכה הגג ראו, אז אם כך בזה שהבן אדם הניח את הכלב הגדי על הגג, זה נקרא כפשיעה לגבי הנפילה. שאלת הגמור, למה? מה הניעו? למה? ויבוא אלי לעסוק את דעת את הנוף לאחר, היות ומדובר שהכותל המייקה זה ראוע, היה על הבעלים לחשוב שמה התמוטט הגג המקה. אבל סוף סוף שאלת הגמור, לא זה מה שקרה, לא נוף לאחר, ונוף אלינו, סוף סוף הם נפלו, לא המקה. אז אם כך זה שוב פעם תחילה עושה בפשיעה וסוג, ובואי נסו. אומרת הגמור, לא צריך בקויס לצער. מדובר פה שיש מייקה מאוד צר, והרי דרכם לקפוץ על המייקה. נו, אבל אם זה מייקה צר, זה כבר היה צריך אבל לבית לחשוב שהם לא יחזיקו שם המעט והם יחליקו למטה. אז אם כך, זה תחילתו בפשיעה. תונו רבונן, הכלב הקדיש דילגו ממטו למעלו, פטורים. למה? כי אין דרכם של כלב הקדיש לדלג, וזה דבר משונה, אז הם פטורים מנזק שלם, זה הכוונה עוד מעט נראה, וחוצי נזק הם חייבים. אבל אם הם דלגו מלמעלה למטה, זה כבר דרכם, אז זה תולדה של רגל, חייבים נזק שלם, אם זה היה חוצר הנזק. אודום ותרנגול גול שדלגו, בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, חייבים נזק שלם. אצל אדם אין כזה דבר חוצי נזק, כל פעם נזק שלם. בתרנגול, היות וזה דרכו בכך. שואלים התוספות, מה החידוש באדם? בוודאי באדם חייב. אומר התוספות, המפקימינה, אם אחד יפקיד את הבית שלו לחברו לשמור את הבית, ויש שם חרש שויט וקוטן, עליו להיזהר שהם לא יקפצו מלמטה למטה וישברו כלים. אומרת הגמרא בתניא, למדנו בברייתא אחרת, הכלב הקדיש דילגו, בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, פטורים. תראה גמרא פופד ההפך מההפך, שם היה באופן שהם עשו את זה בצורה הפוכה כל אחד. הכלב דילג באופן בזכירה בבת אחת כמו גדי, והגדיה בזכיחה, הגדי עשה את זה תוך ניצת ציפורניים בכותל, כמו הכלב. הם הפכו את הסדר שלהם, זאת אומרת, זה היה משונה, ולכן הם פטורים. שואלת הגמרא, למה פטורים? חצי נזק צריך שיהיה חייב, אומרת הגמרא, אכן, זה העניין פה. פטורים מנזק שלם, וחייבים חצי נזק.